Tonight's shiur is being sponsored by the Olinsky family. If anybody would like to sponsor a shiur in the future, please contact Jackie Feigenbaum or Henry Olinsky.
הערב נעסוק בהגדה של פסח, כפי שדיברנו, ונשתדל מעט לראות מה רבותינו מלמדים אותנו בעיון בהגדה, על מנת שנהיה מוכנים יותר לליל הסדר. ראשית, מנהג ישראל להתחיל את ההגדה, להתחיל את הלילה, או בשירת הסימנים של הסדר, או באמירת הסימנים של הסדר. כפי שמופיע בקטע הראשון, קדש ורוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, עליהם נרצה. אם ספרנו, גילינו 15 סימנים. וההסבר הוא, לפחות אחד ההסברים, כי המספר 15 בגימטריה זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. יוד קיי. המיוחד בשם י"ק, שאם יודעים לעשות בו את השימוש הנכון, אפשר איתו לצאת מכל מיצר ולראות את המרחבים הגדולים. כמו שהפסוק אומר, מן המיצר קראתי יא. ענני במרחב יא. אז בלילה הזה אנחנו כבר בראשיתו מודיעים. אנחנו מעוניינים לצאת מהמיצר, כל אחד מהמצרים שלו, מהמיצרים שלו, ונעשה את זה דרך השם י"ק, שאם נבין אותו, ונראה בהמשך הסדר באמת מה המיוחד בשם הזה, נוכל מכוח זה לצאת למרחב. אז ראשית, את זה כדאי לומר כבר בתחילת הסדר, עוד לפני הקידוש. עוד דבר שכדאי לעורר עליו לפני הקידוש, או אפשר אחר כך, למה בלילה הזה לא מברכים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על סיפור יציאת מצרים, או לספר ביציאת מצרים. זה הרי מצווה מדאורייתא. על נר חנוכה, על מגילה, שהם מצוות מדברי סופרים, מברכים. אז למה שלא נברך על סיפור יציאת מצרים? התשובה היא, מברכים. רק ללילה הזה קוראים ליל הסדר. יש סדר בלילה הזה. אי אפשר לקפוץ שלבים. והברכה תהיה אחרי שנגיע לקטע בצאת ישראל ממצרים. כשנגיע לשלב הזה בלילה של אמירת בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, מיד אחרי זה תהיה הברכה. הנה היא פה לפנינו בקטע השני, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו, וגאל את אבותינו ממצרים, הגיענו הלילה הזה, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. זוהי הברכה. זוהי הברכה. רק היא מופיעה במקום שמתאים לה להופיע. אחרי בצאת ישראל ממצרים. דבר נוסף, שכדאי לתת עליו את הדעת עוד לפני הקדש, מיד בתחילת הסדר, אנחנו יודעים שיש חיוב בערכת הגומל למספר אנשים, לחולה שנתרפא, לעוברי ים, ליוצאים מבית האסורים, ולעוברי מדברות. וזה רמוז, כפי שנאמר בשולחן ערוך, בפסוק, בכל החיים ידעו חסל. חיים זה ראשי תיבות. חטא, חולה שנתרפא. יוד, יורדי ים. עוד יוד, יוצא מבית האסורים. מם, מדברות. אחד שעבר את המדבר. כל ארבעת הדברים האלו בעצם קראו לנו במצרים. זכינו להיות חולה שנתרפא, לצאת מהשיעבוד הזה של המצרים, שפשוט לחזור לבריאות הנורמלית. עברנו ים, עברנו מדבר, וכמובן יצאנו מבית האסורים. מקום שעבד לא ברח משם מאות שנים, יצאנו כעם. אז כל כוס בארבעת הכוסות של הלילה, יש בה מעין ברכת הגומל. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא באמת הוציא אותנו מארבעת הדברים שמחייבים לומר הגומל. אז כדאי שגם את הכוונה הזאת תהיה לנו בשעה שאנחנו שותים כל כוס מארבעת הכוסות. עוד דבר מעניין ביחס לארבעת הכוסות. כותב לנו הרשב"ם בקטע השלישי, ארבע כוסות כנגד ארבעה לשוני גאולה, האמורים בגלות מצרים. והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם. אז זה לא חרוזים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. זה בדיוק מה שקרה. דהיינו, בקטע הרביעי, בפרשת לך לך בברית בין הבתרים, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם כמה דברים. א', ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. דהיינו, דבר ראשון, גלות. ב', ועבדום, כדי לעשות עוד קו. ג', ועינו אותם. הם יהיו עבדים, ואחר כך יהיה גם עינוי. 400 שנה. איך הגאולה? בדיוק בכיוון ההפוך, בקטע החמישי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת, אין יותר עינוי. אבל עדיין מה? עבדים. באה לשון השנייה, והצלתי אתכם מעבודתם. אין יותר עבדות, אבל עדיין אנחנו בארץ לא לנו. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, דהיינו יוצאים ממצרים, ומיד אחרי זה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, זה קבלת התורה. אז למעשה, ארבעת לשנות הגאולה, הם תהליכים ביציאה, מהעינוי לעבדות, מהעבדות לגירות במצרים, ומשם החוצה להיות עם. אז לכן כמה נפלא, כבר העיר רבינו הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, למה שותים דווקא יין? למה לא שותים מיץ תפוחים, או כל מיץ אחר שאוהבים, למה דווקא יין? אז הוא עיר נפלא, כי שותים מיץ תפוחים למשל, אז את הכוס הראשונה שותים, אין בעיה. את הכוס השנייה גם כן שותים. קשה קצת אבל אפשר. הכוס השלישית שותים רק חצי. כמה תפוחים כבר אפשר לשתות? כוס הרביעית שותים קצת. ביין, מי שמבין ביין, הכוס הראשונה זה טוב. הכוס השנייה זה כבר טוב מאוד. והשלישית היא כבר מצוין, והרביעית זה כבר פילי פלאים. זאת אומרת, יש פה למעשה תהליך של שתיית יין לא שמביא לידי שכרות, מביא ככה לאיזשהו טעם טוב, כי כל שלב בלילה הזה מתקרבים לקראת היציאה מבית עבדים. כשמתקרבים לזה, ממילא זה יכול להיות על ידי יין, כי בלילה הזה צריך להרגיש, להרגיש צריך בלילה הזה. עוד דבר מעניין, גם את זה כדאי להעיר ביחס לארבעת הכוסות. הרי כל דבר שעושים בלילה, בליל הסדר, מחובר למה שהיה במצרים. למה שהיה שם. איפה היה יין במצרים? איפה היה יין? מעניין? התשובה היא היה. כששר המשקים מספר לי יוסף את החלומות, שמשם הרי הכל מתחיל, שם הרי דרך זה בסוף יוסף יוצא החוצה ונהיה השליט וכו' וכו', הוא אומר לו, וכוס פרעה בידי. אז אומר לנו רש"י בקטע השישי, ארבע כוסות, שלושה כנגד ג' כוסות, שנאמרו בפסוק זה, וכוס פרעה בידי. ורביעי ברכת המזון. אז הנה כבר במצרים, כבר שם בכל הסיפור, אנחנו מוצאים את הכוסות של היין. אז לכן דווקא שותים יין. זה ביחס לארבעת הכוסות ומה שהם מקפלים בתוכם. מכאן, אחרי הקדש, הוא רוחץ, כרפס, מה זה כרפס? נאמר בקטע השביעי, ייקח מהכרפס פחות מכזית, דהיינו ירק, וידבול במי מלח, ויברך בורא פרי אדמה. מה פתאום טובלים ירק במי מלח? פילי פלאים. יש עוד דבר שטבלנו. את כתונת הפסים טבלו בדם. את כתונת הפסים, כך התחילה הגלות. המשפחה התפרקה, זרקו את יוסף מהבית. כותב לנו רש"י, כשיעקב עושה לי יוסף כתונת פסים, אומר רש"י, מה זה כתונת פסים? כמו חור, כרפס ותחלת. זאת אומרת, כרפס זה בעצם בגד, סוג של בגד. מזה עשו את כתונת הפסים. כך כותב לנו רש"י, בקטע השמיני, פסים כמו כרפס ותחלת. אז בתחילת הלילה מדבילים את הירק במי מלח כדי לעורר בנו שבעצם כל הגלות התחילה ממה שקרה בבית, שהמשפחה התפרקה. אז לכן מיד אחרי הכרפס, מה מגיע? יחץ. יחץ זה דבר מאוד מעניין. בגמרא אין יחץ. בדינה בגמרא אין דבר כזה. זה נכנס מאוחר יותר לסדר. ובכלל, בליל הסדר לא שוברים כלום. יש מחלוקת באיזה כוסות צריך להסב בלילה הזה. בכוסות הראשונים או בכוסות האחרונים. ההלכה היא בכל ארבעת הכוסות. מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. מה זה הגנות? עבדים היינו? או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מה עושים? את הכל. אין מחלוקת, הכל מתחבר. אז מה פתאום שוברים את המצה? ועוד יש לזה שם, סימן, יחץ, כי אחרי הכרפס, מה שקרה, נשברה המשפחה. יחץ. ומה מגיע מיד אחרי היחץ? מגיד. איך מתחיל המגיד? פילי פלאים. המגיד מתחיל בקטע התשיעי, אהלך מעניה. מה זה קשור לפה עכשיו? הרי ללילה הזה קוראים ליל הסדר. יש סדר. אז אהלך מעניה היה צריך להופיע בהגדה אחרי בצאת ישראל ממצרים. אחרי בצאת ישראל ממצרים. הנה, עכשיו יוצאים עם בצק ויש לנו לחם עוני. אתם יודעים למה זה מופיע עכשיו אחרי היחד? כי אחרי היחץ, העבודה שלנו כל הלילה, זה לתקן את השבר שקרה במכירת יוסף. להתחבר ביחד. אז לכן, מה אומרים בהלך מעניה? כל דכפין יתה ויוכל. הבאנו לשולחן שלנו גם כאלה שלא חשבנו שהם יהיו שם. הנה אנחנו מתחברים ביחד. אז אנחנו מראים באופן פרקטי, לא רק באופן דיבורי, באופן כללי, באופן מעשי, איך שאנחנו באמת רוצים להתחבר ביחד. ומביאים לכזה לילה גם מי שלא היה חשבנו שהוא יהיה, רק לא היה לו איפה להיות, הבאנו אותו. אז לכן יש פה סדר פילי פלאים. אחרי הקרפס בא היחס. אחרי היחס בא המגיד של הלחמניה. פה הרעיון של זה, זה לחבר את הכל. וכשאת זה באמת רוצים, לחבר את הכל, אז השתה אחר לשנה הבאה בערב ישראל. השתה עבדי, לשנה הבאה נהיה בני חורי. האחדות, היא מביאה את הגאולה, היא מביאה את החירות. עוד הערה קצרה ביחס להלחמניה, נאמר בילקוט שימוני במגילת איכה, בקטע העשירי. גלתה יהודה מיוני. למה יצאנו לגלות? על שאכלו חמץ בפסח, דכתיב לחם עוני. דבר אחר, על שחבלו משכונו של עני, או גזלו מתנות עניים, או השקו שכר שכיר. זאת אומרת, הסיבות לגלות הם אכילת חמץ בפסח וגזלת העני. גונבים, גוזלים, עושקים את העני. אז בתחילת הלילה אנחנו מכריזים, קדוש ברוך הוא, דבר ראשון, הלחמניה. פה יהיה מצה, פה לא יהיה חמץ כל השבוע. בית, כל דכפין יתה ויוכל. אתה רואה, יש פה מיד השולחן, הבאנו עוד כמה. אנחנו רוצים לתקן את הסיבות של הגלות, שהן הסיבות העיקריות שחז"ל מלמדים אותנו, ועל ידי זה לזכות להיות בני חורין ולהיות בארד ישראל. עוד הסבר ביחס להלחמניה, מה זה עושה בתחילת הסדר. כי זוהי בעצם הכרזה, announce. אנחנו רוצים לתקן את הסיבות שהביאו לגלות ולהיגאל. אחרי שביררנו את זה, נקודה נוספת, בסדר של הלילה, נאמר, בעבדים היינו לפרעה במצרים, לא רק תשובות כמעט לכל השאלות של מה נשתנה, אלא בהמשך, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו כדי לעשות קו, לספר ביציאת מצרים. וכדי להראות לנו שזה לא דבר תיאורטי, הנה בואו תראו חבורה שאפשר להגיד עליהם, חכמים, נבונים, זקנים, יודעים את התורה, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי טרפון, כל החבורה הזאת היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זה הצמידות, זה הקשר. ומה בא מיד אחרי זה בהגדה? הקטע 14. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. לא מבין מה זה קשור להגדה של פסח. מה כתוב כאן? שרבי אלעזר בן עזריה רצה לקבוע שכל לילה נזכיר את יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. אמת. נזכיר את זה כל לילה. לא קיבלו את זה, עד שמי מצא לזה מקור ודרש, וקיבלו את זה, בן זומא. ימי חייך הימים, כל ימי חייך מה? הלילות. הלילות. מה זה קשור לליל הסדר? בליל הסדר לא מזכירים את יציאת מצרים. בליל הסדר מה עושים? מספרים ביציאת מצרים. אלא זה בדיוק מה שבעל ההגדה רוצה. שנבין כבר עכשיו, אנחנו שימו לב, עד הרגע הזה, בעצם כמעט ועוד לא התחלנו לספר ביציאת מצרים. אמרנו הרבה דברי תורה, והסברנו את הקערה, אבל בסדר ההגדה, חוץ מעבדים, היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, עוד לא אמרנו כלום, עוד לא התחלנו. אז בהקדמה הזאת, בא בעל ההגדה ואומר, תראו, בלילה הזה המצווה היא לספר, ולא להזכיר ביציאת מצרים. מהו ההבדל? אומר רב חיים מבריסק, כמה הבדלים? כשמזכירים, מספיק להגיד פסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. קיימנו מצוות הזכרה. סיפור חייב להיות א', דרך שאלה ותשובה, ב', להתחיל ולספר את כל ההיסטוריה מההתחלה. מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. זאת אומרת, זה סיסטם לגמרי אחר. אז בקטעים האלה, עבדים היינו לפרעה במצרים. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזר ורבי עקיבא וכולי, שהם מסובים בבני עברה. ואמר רבי אליעזר בן עזר, הרי אני כבן 70 שנה, שלושת הקטעים האלה שמופיעים בהגדה אחד אחרי השני, באים בעצם ללמד אותנו מה אנחנו הולכים לעשות הלילה. לספר ולא רק לזכור. והסיפור הוא דרך השאלות והתשובות, כמו שאמרנו, וביחד עם זה מתחילים בגנות ומסיימים בשבח, ודורשים כל פסוק ולומדים כל פסוק שעוסק ביציאת ישראל ממצרים. ולכן, פילי פלאים, אם בלילה הזה יש מצווה לדרוש ביציאת מצרים, זה הרי הדרשות של ההגדה, של בעל ההגדה, שנראה אותם בהמשך, כל מילה הוא דורש. אז יש פה חיוב חדש של תלמוד תורה, לדרוש ביציאת מצרים בלילה. לכן זה פילי פלאים. מה נאמר בקטע ה-15? נאמר בהגדה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. מה זה עכשיו קבלת התורה? עוד 50 יום מקבל תורה, נגיד אז, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. מה פתאום אומרים את זה בהם בלילה? הרי זה לילה סדר אמרנו. זה אסור לשכוח לרגע, יש פה סדר. זה פילי פלאים. מכיוון שעכשיו אנחנו מתחילים לדרוש את הפסוקים ביציאת מצרים, וזה חיוב חדש של תלמוד תורה, יש מעין ברכת התורה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. הנה היום עלה לתורה משאלה, למרות שהוא בירך בבוקר ברכת התורה, הוא בירך עוד הפעם בשעת עלייה לתורה. וככה זה כל פעם. למה? הרי בירכנו בבוקר לפני 20 דקות, חצי שעה. למה עוד פעם? פשוט מאוד. למה עוד פעם? כי זה חיוב חדש של תלמוד תורה. זכה אותו עולה לתורה, לקרוא מתוך התורה זה חיוב חדש. כשיש חיוב חדש, יש ברכה עוד פעם. אז לכן בלילה מברכים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ומיד, מה מופיע אחרי זה בהגדה? בקטע ה-16, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מי הם ארבעת הבנים? אז אם תמיד נשאלת השאלה, תמיד כולם יגידו, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. נכון? זה נכון, אבל לא מדויק. למה? כי אם נסתכל בהגדה טוב, בהגדה כתוב קצת אחרת. מה כתוב בהגדה? כנגד ארבעה בנים דיברה התורה לפנינו בקטע ה-16, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. בעברית נכונה ו זה לא טוב. זה בטוח לא טוב. אז למה שוב ככה בוואבים? פילי פלאים. אחד בגימטריה זה 13. ארבע פעמים 13 זה 52. 52 זה מניין של המילה בן. בלילה הזה צריך להבין שכל אחד הוא בן מסביב לשולחן. לא רק אם הוא חכם, גם אם הוא רשע, גם אם הוא בכלל לא יודע לשאול, או הוא טעם, זה לא משנה מה הוא, הוא בן. וכולם ביחד. ולכן כמה נפלא שהמספר 52 שעניינו בן, זה גם הגימטריה של אליהו. ומה תפקידו של אליהו? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אליהו מחבר את הדורות. ולכן אומר לנו רש"י, בקטע ה-17 בפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, בחמישה מקומות כתוב יעקב עם וב, מכתב מלא, ואליהו חסר בחמישה מקומות. בשבת הגדול נאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. יעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון, שיבוא ויבשר גאולת בניו. איזה אות לקח יעקב מהשם של אליהו? וב. למה וב? וב החיבור. לחבר את הדורות. אז זה לא אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד פה, אחד שם, אלא אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאני יודע לשאול. לכן, כמה נפלא, אנחנו כולנו נקראים בשם ציבור. מה זה ציבור? אומרים הקדמונים, זה ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, ורשעים. זה ציבור. אם יש את וב החיבור. בעברית המודרנית, הלא אמיתית, אחד שנולד בארץ, איך קוראים לו? צבר. צבר זה לא טוב. כי צבר זה צדיקים, בינוניים, רשעים. כל אחד במקום שלו. אנחנו לעולם לא צברים. אנחנו ציבור. צדיקים, בינוניים ורשעים. מתחברים כולם ביחד. יודעים לחבר את הכל ביחד, זה הכוח שלנו. עוד הערה, בעניין ארבעת הבנים, בקטע ה-18, כשמסתכלים בפסוקי התורה, פרשת בית חנן, זוהי שאלת החכם. כי שלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ובקטע ה-19 בפרשת בו, פסוק ו, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם, שאלת הרשע. אז כמובן ברור לכל ורואים את זה לעיני כל, שהחכם שואל, כי שלחה בנך. כשאדם שואל, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לקבל תשובה. הרשע לא שואל. מה עם הרשע? והיה כי יאמרו, הוא אומר. הוא אומר את מה שיש לו, ולא מעניין אותו כלום. זה ידוע. אבל אם נתבונן טוב, יש פה דבר הרבה יותר גדול. בשאלת החכם כתוב, כי שלחה בנך מחר. זאת אומרת, בלשון יחיד. בשאלת הרשע, פסוק ו, כתוב בקטע ה-19, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. לשון רבים. מהו ההבדל? זה פילי פלאים. מה הרשע שואל? הרשע שואל, מה הולך פה? פסח, אני מבין, בסדר. על מה את כל החומרות האלה לא מנקים, מנקים את הכל, סוגרים ארונות, פותחים, מקפידים, לא הולכים לפה, לא אוכלים שם. מה כל השגעון הזה? מה צריך את כל הפרטים, כל הדקדוקים וזה עשו וזה עשו? זה הרי מה שהוא שואל, נכון? האמת היא, שמה שהוא שואל בכל, אנחנו הרבה פעמים חושבים בשקט. אם לא על פסח, על משהו אחר, מה צריך את זה, למה זה עשו, ודווקא זה עשו, וכך עשו, וכך עשו, ורק כך מותר וכך. מה צריך את כל הדקדוקים האלה? אז לכן השאלה היא בלשון רבים. כי אף על פי שהוא שואל את זה בכל, הוא לא לבד שהוא שואל את השאלה הזאת. זה עובר בראש כמעט של כולם. אז לכן זה בלשון רבים. אז מהי התשובה? יש שתי תשובות. באה אגדה, מה עונים לרשע? אתה, אף אתה, אקהה את שיניו. מה זה להקות את שיניו? לא לתת לו מכות. אם לתת לו מכות, לא יקרה שום דבר. כן, אם ישבור אדם, יהיה לנו אדם שבור. אקהה, זה כתוב בקוף, לא בקף. להקות, דהיינו להוציא את הרע, להוציא את הרעל שיש לו בפה, ללמד אותו שבתוך תוכו הוא טוב. איך אמר האלצ'ך הקדוש? רשע בגימטריה 570. שיניו 366, אם אני לא טועה. אז 570 פחות 366, מה נשאר? 206. כמניין צדיק. אם מקהים את שיניו, אם מלמדים אותו את הדברים מבפנים, אז הוא מבין שגם הוא בסדר. וגם הוא יכול לעשות את מה שצריך. זה התשובה שעונים לו איפה? בהגדה. מה עונים לו בתורה? בעצם לא רק עונים לו, עונים גם לנו. איזה תשובה? בקטע ה-19. ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל, והיקוד העם והשתחוו. מה זה? מה, אנחנו לא יודעים שיצאנו ממצרים? אנחנו רוצים פסח, דווקא זה נחמד. שוחטים קורבן, כל המשפחה ביחד, פיקניק ירושלים, אוכלים את הבשר צלי, מביאים את החבר'ה ביחד, נו, מה רע? מי אמר שלא רוצים פסח? אלא מה כל העבודה מסביב? אז איזה תשובה עונים? התשובה היא, פלאי פלאי פלאים. כשאדם זוכה לנס מהקדוש ברוך הוא, איך הוא יגיד לו תודה? הוא יגיד לו רק אשר כוח, תודה רבה וזהו. התודה לקדוש ברוך הוא היא על ידי שאני מקבל על עצמי עוד מצווה. עוד מצווה. זה הדרך שבה אני מודה. תראו דבר מעניין. כמה מצוות עשה יש על כל יחיד ויחיד? 200 מצוות עשה. תפתחו בכל ספר מצוות של הרבנו סעדיה גאון, של בעל הלכות גדולות, יש 200 מצוות עשה על כל יחיד. על הציבור יש עוד כמה? 50. איך יש 50? אנחנו הרי יודעים שסך הכל כמה מצוות עשה יש? 248 רמ"ח מצוות עשה. איך הגענו ל-50? ל-250? כי ישנם שתי מצוות, חזון איש ועוד, אומרים שלא צריך לכתוב אותם, זה דבר ברור. א', אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ב', מוצא שפתיך תשמור. מוצא שפתיך תשמור. אמרת משהו, תעשה את זה. זה דבר כללי. סך הכל יש לנו כמה? 200 על כל יחיד ויחיד, ו-250 על היחיד והציבור. איך כתוב בהגדה? כמה מכות לקום מצרים על הים? כמה אומר רבי יוסי? 200. כמה אומר רבי עקיבא? 250. אז כנגד 200, זאת אומרת, עלינו 200 ניסים מצידו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחזירים לו ב-200 מצוות. רבי עקיבא אומר, היה 250, מחזירים לו ב-250 מצוות. זה התשובה שהתורה רוצה שאנחנו נדע. כל פעם שיש איזה מצווה עם הרבה פרטים או הרבה הלכות, הסיבה היא כי שם במקור היה נס גדול וההודעה היא גדולה. אז מודים בזה שמתעסקים בעוד פרטים. ראיתם פעם יהודי שניצל ממוות? בטוח, כל שנה הוא עושה מסיבת הודעה, עושה סיום על איזה מסכת, עושה משתה ומזמין את החברים, והכל מדויק, וזה אומר דבר תורה וזה עושה סיום. והכל ממש, הוא חושב על זה, והוא כך שמח, והוא מודה, והוא חוזר על הנס. מה קרה? הוא מרגיש שהוא חייב לעשות משהו. אנחנו צריכים לעשות את זה דרך המצוות. זה התשובה לשאלה של הרשע, ובעצם למה שגם אנחנו חושבים. מכאן, עניין נוסף, צאו למד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר, אלא על הזכרים. ולבן ביקש לעקור את הכל. מה זאת אומרת ביקש לעקור את הכל? יש הרבה הסברים. הסבר אחד מעניין. לבן יש לו מטרה אחת. וזה כבר מתחיל עם אחותו הקטנה, רבקה. והמטרה היא שרבקה לא תגיע לארץ ישראל. ותתחתן עם יצחק שם. יצחק או רבקה רוצים להתחתן, שזה יהיה בחרן, לא בארץ. זה לא הולך לו, אחותו רוצה ללכת. הוא מנסה את זה עוד הפעם עם החתן שלו, עם יעקב. קודם נותן לו את לאה במקום רחל, ואחר כך את רחל ועוד 6 שנים, והוא מקווה שהמשפחה תישאר בגלות. ואז, כמה דורות אחרי זה כבר התחילו להתבולל, לא יישאר מהם כלום. לבן רוצה שנהיה במצב של לא בן. לבן זה 2 מילים, לא בן. לא נהיה מיוחסים לאבא. לא יהיה קשר של דורות. זה לבן רוצה לעקור. ואמא יודעת את זה טוב. אמא רבקה שולחת את יעקב, היא אומרת לו, תשמע, אתה תבוא לשם, אל תשאל מי זה לבן, בן, בטואל. כי הוא לא בן אבא שלו בכלל. הוא לא מחובר לכלום. תשאל, הידעתם את לבן בן נחור. הוא איכשהו קשור קצת לסבא. אבל לאבא בכלל לא. ותיזהר ממנו. זה מה שהוא רוצה לעשות. אז כמה נפלא שמהרגע שיעקב עומד לעזוב את ארץ ישראל, הלילה האחרון שלו בארץ, מה הוא עושה? לוקח אבנים, הולך לישון עליהם. קם בבוקר, שופך על זה שמן. מגיע לחרן, מזיז את האבן מהבאר. חוזר בחזרה, עושה גלעד עם לבן. כל הזמן אבנים. אבן, אמרנו כבר, בשם רש"י וקדמונים, זה 2 מילים, אב ובן. אבן זה ראשי תיבות, אמא, בת, בן, נכדה, אבא, בן, נכד. מול לבן שהוא לא בן של אף אחד, עומד יעקב, שהוא מראה לנו איך מחברים את הדורות. ולכן את זה חוזרים ומדגישים בלילה הזה. צאו לבד. צאו לבד לא נאמר על שום קטע בהגדה. כי פה יש מפתח לכל הקיום שלנו, שרשרת הדורות. מכאן נכנסים עמוק יותר לדרשות ביציאת מצרים בקטע 21. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. דהיינו, יעקב רצה לרדת לראות את יוסף, כמו שאומרת התורה, הרדנה והראה את יוסף בטרם עמות, והוא רצה לחזור הביתה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נשאר שם. אסך שם לגוי גדול, אנוס על פי הדיבור. הלאה, ויגר שם. אתם רואים, זה קטעים מהפסוק, שזה מודגש, והדרשה מסביב לזה. ויגר שם, זה חלק מהפסוק, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקם במצרים אלא לגור שם. שנאמר, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין נראה לצון אשר לעבדיך. כי כבד הרעב בארץ כנען ואתה ישמון עבדיך בארץ, כדי לעשות קו, גושן. למה בארץ גושן? פילי פלאים. כתוב בפרקי דרב לזר, שפרעה חייב לשלוח את רבקה, את שרה, כי הקדוש ברוך אומר לו שהוא יביא עליו נגעים גדולים. והוא שולח אותה, הוא נותן לה שטר מתנה. בדיד, בטאבו של מצרים כתוב, שהעיר גושן שייכת לרבקה, לשרה. כך כתוב. עכשיו יוסף נהיה המשביר לכל הארץ, הוא עובר על כל הניירות של מצרים, אז הוא גילה שסבתא שלו, יש לה real estate במצרים, כל העיר גושן. זה השטח של אמא, של סבתא. אז כשיורדים למצרים, כולם מתיישבים דווקא בעיר גושן. אנחנו לא לקחנו ממכם, המצרים, שום דבר. לא באנו לקחת ממכם. זה דבר ששייך לנו, על פי החוק. אז לכן, כמה נפלא. יציאת מצרים היא הלידה של עם ישראל. יום הולדת אותך. כמו שאומר הנביא יחזקאל. אז מה קורה לפני הלידה? מה יש קודם? הריון. בהריון איפה נמצא התינוק? ברשות של האמא, ברחם. אחרי הלידה הוא עובר לחינוך של אבא, חיה בחינוך הילדים. אז כשהיינו במצרים זה היה הריון. היינו בחלק של אמא, בארץ גושן. כשיצאנו משם, הלכנו לארץ האבות. זה ארץ גושן. בהמשך, בקטע 21 בסוף, במתי מעט, כמה שנאמר, ב-70 נפש, ירדו אבותיך מצרימה. עוד פעם, כמה ירדנו? 70? לא נכון. הנה, נראה מה כתוב בתורה, בקטע 22. כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, יוצא רחוב מלבד נשי בני יעקב, כל נפש, כדי לעשות קו 60 נשש. בכלל לא 70. איך הגענו ל-70? בני יוסף אשר יולדו במצרים נפש שניים, יוסף עוד אחד, יוכבד שנולדה בנחמות, סך הכל 70. אבל בנו 66. אז למה כתוב 70? ולמה כתוב, אם באמת סך הכל היינו שם 70, למה כתוב 66? אומר הגר"א, דבר נפלא, 66 בגימטריה, גלגל. לצאת לגלות זה להתגלגל. וכשמתגלגלים זה מסוכן. אסור לעמוד בקצוות. כשדבר מסתובב ועומדים בקצה, יכולים לעוף רחוק. צריך לעמוד תמיד איפה? במרכז, באמצע. עד כאן דברי הגר"א. הוספנו על דברי הגר"א, הירידה למצרים זה להתחיל להתגלגל, זה גלות. מתי הגלגל של הגלות נעצר? בקטע 23, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל, בקצה מזרח יריחו. בגלגל נעצר הגלגל של הגלות. דהיינו המקום הראשון בארץ ישראל. רק בארץ ישראל נעצר הגלגל של הגלות. ולכן בקטע 24 כתוב, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. ויקרא השם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. מה חשוב להגיד עד היום הזה? עד היום הזה נזכור שהגלגל של גלות זה רק בגלות. בארץ ישראל אין גלגל של גלות. שם הגלגל נעצר. מכאן, ממשיכים הלאה, מגיעים להלל. ההלל של ליל הסדר שונה מהלל של כל השנה. כל השנה אומרים הלל בעמידה. בליל הסדר, בישיבה. כל השנה אומרים את הכל בבת אחת. בליל הסדר מתחילים להגיד, עוצרים, הולכים לאכול. כי ההלל של ליל הסדר זה לא הללו עבדי השם. זה לא קריאת הלל, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. ההלל של ליל הסדר זה הלל של שירה, כמו שאומרים הראשונים. יש פה שירה ספונטנית, כמו בן או בת ששרים פתאום בבית. זה ההלל של יציאת מצרים. אז אפשר גם באמצע לעצור ולאכול, כי האכילה זה חלק מההלל. ולכן מאוד כדאי בליל הסדר, שהוא בכלל לא ארוך, להשתדל לא לדבר דיבורי חול עד כמה שאפשר, אלא כל מה שנוגע ללילה. כי זה הלילה שבו מקבלים את עוצמת הדיבור לכל השנה כולה. זה לילה של פסח. שהפה הוא זה שסך, הוא זה שיוצא לחירות. אז זה ההלל של ליל הסדר. בהלל הזה יש דבר מעניין. אמרנו את זה גם בראש חודש, אמרנו את זה תמיד, בקטע 26. הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור. הים ראה את מי? את מי הים ראה? את הקדוש ברוך הוא. אז הים ראה את הקדוש ברוך הוא, מה קרה לו? הים רעב הינוס ברח. הירדן, נו. קדוש ברוך הוא בא, רזים קצת. יסוב לאחור. היה צריך בדיוק להפך. הים שהוא כל כך גדול, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא כל כך מתרגש. אז היה צריך להיות כתוב, הים יסוב לאחור. הירדן ינוס. יפחד. למה כתוב הפוך? פשוט. אומרים בעלי המוסר, ככל שהאדם הוא יותר גדול, כך יראת השמיים שלו יותר גדולה. הים הוא יותר גדול, כל שאתני הטבע יותר גדולים, כך היראה שלהם מבורא עולם גדולה יותר. אז הים שהוא כל כך גדול, ראה שהקדוש ברוך הוא מגיע מיד וינוס. הירדן שהוא קטן, לא כל כך התרגש, הוא רק זז את הציד. עוד הערה מעניינת, בהתחלת הלל, מקימים מאפר דל, בקטע 25, מהשפוץ ירים אביון, דוד המלך מתכוון אל עצמו, שהקדוש ברוך הוא הרים אותו, בתחילת החיים, הוא בכלל לא היה חלק מהמשפחה, כמו שנאמר בתהילים, מוזר הייתי לאחי, ממזר הייתי לאחי, עד ששמואל בא וקבע שהוא יהיה המלך, להושיבים נדיבים ונדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית. מי זאת עקרת הבית? הם הבנים. מי זאת הם הבנים? עקרת הבית זוהי רחל. הם הבנים זוהי לאה. מה הקשר של רחל ולאה לפה? כי בשעה שרות מתחתנת עם בועז, אז כל השכנות מברכות את בועז, מה הן אומרות לו? תהי האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. מהבית הזה יקום עוד מנהיג, שיחבר את כל עם ישראל כמו רחל ולאה. מי עשה את זה? דוד המלך. אז מושיב יקר את הבית, הם הבנים. שמחה, הללויה. מכאן, לעוד דבר מעניין מאוד, אנחנו יודעים שאישה שהתארסה לבעלה, לא הירוסים של היום, הירוסים בזמן הגמרא, אז הבעל נותן לה טבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, והיא חוזרת לבית הוריה, מתכוננים למה? לחתונה, כמה שצריך. אחר כך מגיעה החתונה, יש חופה, ומה זה בעצם החופה? שבע ברכות. עכשיו, מהו המצב של אותה אישה, מהאירוסין עד החתונה? מצד אחד היא אסורה לכל העולם. למה? כי היא כבר קיבלה טבעת של קידושים מבעלה. מצד שני, היא גם עדיין אסורה למי? לבעלה. כי עדיין היה חסר מה? את החופה, את השבע ברכות. בדיוק אותו דבר, המצב שלנו עם המצה בערב פסח. בערב פסח כבר אי אפשר לאכול חמץ, אבל גם אסור לאכול מה? מצה, עד הלילה. כמו שאומרים, נשתהר ונשתהים. לא זה ולא זה. אז מה בעצם יתיר לנו לאכול את המצה? שבע ברכות. כמו מה שמתיר את האישה לבעלה. אז בואו נראה בקטע 27. לפני שאוכלים מצה, יש שבע ברכות. קודם בורא פרי הגפן, על הכוס הראשונה, מקדש ישראל והזמנים, גאל ישראל, לפני הכוס השנייה, בורא פרי הגפן על הכוס השנייה, נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, ועל אכילת מצה. אז הנה לנו שבע ברכות. תגידו, רגע, רגע, פה הכבאתי כמה ברכות בצד, א', בורא פרי אדמה, על מה? על הקרפס, זה לא חלק מהסדר. זה רק כדי לעורר את התינוקות, כדי שישאלו. לעורר אותם לשאול. יש עוד ברכה שככה יכבנו, שהחיינו. גם זה לא חלק מהסדר. אפשר לברך שהחיינו גם בבית כנסת. רק נוהגים לברך את זה עם הקידוש ביחד. אבל זה לא חלק מהסדר. כל שבע ברכות האלה לפנינו, הם חלק מהסדר. אז שאומרים אותם, גומרים לומר אותם, אפשר. לקיים את מצוות אכילת מצה. זה אומר החוק ליעקב בשולחן ערוך. עוד הערה מעניינת, אם בלילה הזה יש ברכה על אכילת מצה, כי המצווה היא מדאורייתא לאכול מצות שנאמר בערב תאכלו מצות, מה פתאום מברכים גם המוציא לחם מן הארץ? אני מבין מחר, ביום השני, מברכים, זה הלחם שלנו השבוע. אבל למה מברכים בליל הסדר גם על אכילת מצה? והמוציא לכם, המוציא לכם מיותר. התשובה היא, לפני שהולכים לאכול מצה, אנחנו צריכים לזכור, מצה זה אנטיביוטיקה. מצה זה לא מצב אידיאלי. מי שחולה, נותנים לו אנטיביוטיקה. אלא מה? הרופא אמר שאסור לאדם לאכול את כל הסנק, את כל הדברים, אסור לו לאכול שבוע שלם. אבל כל הפריג'דר מלא. כל פעם שהוא יפתח, הוא ייקח עוד קצת. אז מה עושה אמא? באותו שבוע מנקה את הכל. משאירים בפריג'ידר רק מה שהרופא אמר. מצה זה לא מצב אידיאלי. המצב האידיאלי זה לאכול לחם. כשיצאנו מבצרים, ביום השני מביאים מנחת העומר. עומר עשוי מסעורים, זה מאכל בהמה. פסח, היינו בדרגה של בהמות, להוציא גוי מקרב גוי. האידיאל זה להגיע לשבועות, לשתי הלחם. שם נהפכנו להיות בני אדם. פסח, מנהג ישראל, בסוף הסדר, אחרי שעוזרים לאמא לנקות את הכלים ולייבש את הכלים ולארגן את הכל, חוזרים בטעם קצת מתעוררים, כי קצת עובדים, חוזרים בחזרה לשולחן כולם, יושבים ביחד ואומרים את שיר השירים. זה השם קדמונים, דורי דורות אומרים כך. את כל שיר השירים, ביחד, בכל. כי בלילה הזה זכינו לגאולה לא כי מגיע לנו, כי פשוט הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכשיש אהבה, אין שאלות. שבועות זה מגילת רות. מגילת רות זה קבלת התורה באשר תלכי אלך, עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, ותראה כי מתאמצת היא, זה דורש מאמץ, זה שבועות. זה משהו אחר. אז לכן, מזכירים לנו לפני שהולכים לאכול מצה, שלא נתבלבל. זה לא המצב האידיאלי. לכן, מנהג ספרד, כל השנה מה מברכים על מצה? בורא מיני מזונות. זה בכלל הולך. מכאן, הערה נוספת, חביבה עלינו מאוד, המשנה במסכת אבות אומרת הרבה פעמים, הוא היה אומר, אז כבר הסברנו מה פירוש הוא היה אומר, למה לא כתוב את השם שלו? כי הוא היה. אחרי שהוא היה כזה, הוא גם אמר. זאת אומרת, אף אחד מהם לא אמר דברים שאי אפשר היה לראות אותם, עליהם עצמם. קודם הוא היה דוגמה, ואז הוא אמר. אותו דבר גם בהגדה. בואו נראה את התנאים בהגדה, לפחות חלק מהם, לפי מה שהם אומרים, מה הם היו. רבי אלעזר אומר בגמרא במסכת ברכות, מימי לא הקדימני אדם לבית המדרש. הוא הראשון בבית המדרש. הגדה של פסח זה החיבור הראשון של תורה שבעל פה. זה החיבור הראשון של בית המדרש. אז הוא הראשון שפותח את ההגדה. מעשה ברבי אלעזר. זה מעניין, גם תסתכלו במסכת ברכות. התנא הראשון במסכת ברכות? רבי אלעזר. התנא האחרון בסוף מסכת עוקצין? רבי אלעזר. הוא הפותח את בית המדרש, הוא יפתח את התורה שבעל פה. רבי יהודה, מה הוא אומר? לעולם ילמד אדם את בנו ותלמידו בדרך קצרה. אז רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחר. כי זה רבי יהודה. הלל אומר באבות, אבן מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, מקרבן לתורה. אז הלל כורך את המר ואת המתוק, כי הוא מקרב את כולם ביחד. ורבן גמליאל אומר, מצוות צריכות כוונה. אז לכן אומר רבן גמליאל, מי שלא אמר שלושה דברים אלו, לא יצא ידי חובתו. פסח, מה זה פסח? מה זה מצה? מה זה מרור? ורבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כבן 70 שנה, הוא היה הרי בן 18, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, לא זכיתי שיקבלו את מה שאמרתי, עד שדרשה מי? בן זומה. כי בן זומה אומר במסכת אבות, מה זה משנה בין כמה האדם? אם הוא אומר טוב, צריך לקבל איזה חכם הלומד מכל אדם. אז הנה אנחנו רואים על התנאים בצורה זו, בצורה אחרת, איך חלק מהאישיות שלהם מתגלה דרך מה שהם אומרים בהגדה. ותראו עוד דבר מעניין. בלילה הזה, זה דבר מאוד חשוב לומר, בלילה הזה, וואו, יש מצווה, איך נאמר, לספר ביציאת מצרים, בלילה, בליל 15, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא. אז הפסוק כתוב, והגדת לבנך ביום, והמצווה לספר מתי? בלילה. כן, תספר בלילה, שזה לא לילה, שבתוך הלילה יש כבר את הגרעין של האור של מחר. זה לא היום לילה ומחר בוקר. בתוך הלילה נמצא האור. מי שידע את זה טוב, ולכן, סליחה, מה אנחנו עושים בלילה הזה? מחזיקים דבר ביד, שהוא מאוד מאוד מר, ומה אומרים? ברוך אתה, השם, אתה ברוך, על אכילת מרור. אין לך סתירה גדולה מזה. אומרים ברוך על מר? כן. כי בתוך המר, נמצא הגרעין של האור, של המתוק של מחר. מי שידע את זה טוב טוב, ולימד את זה, היה מי? רבי עקיבא, שאחרי חורבן הבית, כמה זמן אחרי החורבן לא יודע, חודש אולי, פחות, עולים שם עם החברים, מי החברים? תנאים, רואים שואל יוצא מקודש הקודשים, הגמרא בסוף מכות, כולם בוכים, רבי עקיבא צוחק, והוא אומר להם, אני צוחק, לא כי לא כואב לי, כי אני כבר בתוך החושך, רואה את העוד איש מוזקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כשזה קורה, קורה דבר מעניין מאוד. איך נאמר בקטע ה-12, עשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק. בני ברק זו עירו של רבי עקיבא. למה עשו את הסדר אצלו? אי אפשר היה לעשות את הסדר אצל רבי אלעזר בן עזריה שהיה הנשיא? ותראו גם איך הם ישבו. מאוד מעניין איך הם ישבו. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי טרפון. מי באמצע? רבי אלעזר בן עזריה. כי הוא הנשיא. למה לא עשו את הסדר אצלו? אתם יודעים למה? כי הם באו ואמרו לרבי עקיבא, עקיבא, איך עושים ליל הסדר בלי קורבן פסח? איך עושים ליל הסדר בלי להעלות לשמוע את הכהנים שרים במקדש? איך? ולהרגיש חירות? ולהרגיש בן חורין? רק אתה יכול ללמד אותנו. אתה שלימדת אותנו שאפשר לצחוק כשרואים שואל יוצא מקודש הקודשים, תלמד אותנו איך עושים סדר אחרי החורבן. אנחנו באים אליך השנה. היו מסובים בבני ברק בעירו של רבי עקיבא. ולכן, תראו איזה הנהגה, יש מחלוקת, עד מתי אוכלים קורבן פסח? אם אוכלים את הקורבן עד חצות, או עד שיעלה עמוד השחר. רבי אלעזר בן עזריה אומר עד חצות. רבי עקיבא אומר עד שיעלה עמוד השחר. הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. ולכן, מכיוון שהאכילה היא עד חצות, גם הסיפור הוא עד חצות. שזה בזמן האכילה. והיו מסובים, והיו מספרים ביציאת מצרים, כל אותו הלילה, מי ישב שם? רבי אלעזר בן עזריה. הוא הרי אומר עד חצות. אז למה הוא סיפר כל הלילה? הוא אומר, אני עכשיו הגעתי לבני ברק, זוהי עירו של רבי עקיבא, הוא אמר הדאטרה, אני נוהג כמו אמר הדאטרה. אני בא לעיר, אני לא בא עם המנהגים שלי, אני לא בא עם מה שאני מבין, אולי אני אפילו יותר חכם. אולי אני אפילו מבין הרבה יותר מהרב שגר באותה עיר. הוא אמר הדאטרה, הוא הפוסק. זה ההנהגה של גדולי עולם. נשיא ישראל אומר, אני הולך אחרי אמר הדאטרה. אפשר עוד קצת? כמה דקות? מכאן, לקראת סוף ההגדה, הרי עלה לזה פסח, זה בדילוג, נדלג לסוף, אחד מי יודע. אחד מי יודע. מה קורה שם? בא אחד מי יודע. כל הלילה מלא במספרים. רוצה הפייטן ללמד אותנו, מספר זה לא נאמבר. מספר זה מהות, אסנס. מה זה אחד? אחד, שום דבר לא מתחבר אליו. והוא אחד ואין שני, לעם שילו להכבירה. שום דבר לא מתחבר. מי זה? אחד אלוקנו שבשמיים ובארץ. לכן כתוב הערב, הבוקר, יום אחד. אותו אחד, הקדוש ברוך הוא, רוצה לברוא עולם. כשרוצים ליצור משהו, צריך משפיע ומקבל. מספר שניים, מלמדים אותנו שיש משפיע ומקבל. שני לוחות הברית. חמש בן אדם לחברו, חמש האחרונים בן אדם, בן אדם למקום, החמש הראשונים, חמש האחרונים בן אדם לחברו. משפיע ומקבל. זה המספר שניים. מי אומר שיש קשר בין משפיע ומקבל? הקדוש ברוך הוא שם. שם בשמיים. המקבל הוא פה. אנחנו רצים פה בארץ. מי אמר שיש קשר? מספר 3. זה החוט המשולש. לא במהרה ינתק. כי החוט השלישי מחבר את המשפיע ואת המקבל. מי גילה את זה? האבות. הם גילו לעולם שיש קשר בין שמיים וארץ. אחרי שיש קשר בין משפיע ומקבל, דברים יוצאים מהכוח אל הפועל. זה המספר 4. להוציא מהפוטנציאל לריאליה. מהכוח אל הפועל. איפה זה בא לידי ביטוי? אמאות. הן מעמידות את הדורות הבאים. הן מוציאות מהכוח אל הפועל. ארבעה אמאות. ולכן המספר שהכי חוזר על עצמו בהגדה זה מספר 4. עוד פעם ועוד פעם, כי זה הלילה להרגיש כאילו זה קורה עוד הפעם. אחרי שדברים יצאו מהכוח אל הפועל, רוצים להחזיק בזה. אבל אי אפשר להחזיק. נדמה שמחזיקים, אבל אי אפשר. זה המספר 5. המספר 5 בא לסמן דבר שנדמה שמחזיקים בו, אבל אין בו אחיזה. זה כמו 3-dimension, כמו תלת-ממדי. יש בו 5 נקודות. נדמה שמחזיקים את זה. זה תורה שבכתב. כמה שנחזיק, עוד לא החזקנו כלום. מה כן אפשר להחזיק? את מה שאנחנו עשינו. דבר שיש לו 6 צדדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה תורה שבעל פה. 6 סדרי משנה. אז שמחזיקים את התורה שבעל פה, שזה שלנו, אז האדם מרגיש שבע, satisfied, 7 ימי שבתא. בשבת אדם רגוע יותר, הסדר שלו שונה מכל השבוע. כשאדם מרגיש שבע וטוב, הוא תמיד צריך לזכור להיות מחובר למה שמעליו. זה 8, 8 ימי מילה, 8 זה תמיד תוספת, מעל הטבע, שמן, שומן, כהן גדול מושכים אותו בשמן המשחה, או בשמונה בגדים. זה המספר 8. כשאדם מחובר לקדוש ברוך הוא, שזה מעל הטבע, אז הוא יכול להוליד את עצמו מחדש. 9 זה 9 ירחי לידה. לכן גם שרוצים לעורר אותנו משינה, תוקעים כמה תקיעות מדאורייתא, 3 של 3 של 3. ואז כשאדם נולד מחדש, הוא מרגיש באמת עשיר. מה מבטא את העשר, את העשירות? 10 דבריה, כי זה כולל את כל התורה כולה. אבל כשאדם יש לו את כל העשירות, ויש לו את השמחה ואת הכל, מה הדבר הכי מסוכן? מחלוקת. 11 כוכביה, זה החלומות של יוסף, משתחווים לי, ואז נוצר פילוג, ואז צריך לחבר את הכל ביחד. 12 זה אחדות, יחד שבטי ישראל. איך מחברים ביחד את כולנו? על ידי י' ג' מידות של רחמים. שאומרים י' ג' מידות של רחמים, זה הצירוף. י' ג' מידות של רחמים, י' ג' בגימטריה, 1, ואז חוזרים לאחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ. זה מעט מהלילה הגדול הזה, ליל השימורים. עוד כדאי להזכיר, זה הלילה, כתוב בחז"ל בפרקי דרב אליעזר, שיעקב קיבל את הברכה מאבא יצחק. וזה לילה מסוגל מאוד לקבל ברכה מההורים ולתת ברכה לילדים. אז או לתת לכל אחד, או אפילו לכולם ביחד. אם זה בברכה של ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, או ויתן לך אלוקים, ויתן לכם האלוקים, ויתן לשמיים, את כל הפסוקים האלה, בתחילת הלילה. כי בלילה הזה השפע שירד אז מיצחק ליעקב עובר מדור לדור. אז זאת הזדמנות בלילה הזה לברך ולהתברך, ובאמת בעזרת השם נזכה בלילה הזה שהרבה הרבה ניסים, אז ניסים, רוב ניסים מפלייטה בלילה הזה, נזכה גם אנחנו בלילה הזה, אם אפשר לגעת הסידור, בלילה הזה נזכות באמת לאותה גאולה שלמה. ואם מותר לי לסיים, אתם יודעים הרי, מנהג ישראל קדושים, אומרים כל יום תהילים, יש 150 פרקים, כל יום אומרים 5 פרקים של תהילים, וכך גומרים כל חודש את הפרק. אתמול אני פותח להגיד את 5 הפרקים, בכל סידור תוכלו לראות גם לפי הימים. אז היום, אתמול היה כפתת בחודש, היה אתמול, כפתת אדר, אז אני פותח את הפרק תהילים של אתמול, אני קורא אותו, ואני תקוע פעם אחר פעם, ואני שואל את עצמי, אני באמת קורא, או אני חולם? ותראו מה אני קורא אתמול בפרק הזה. למנצח, מזמור לדוד, חלצייני השם מאדם רע, מאיש חמסים תנצרייני. מה הם אשר חשבו רעות בלב, כל יום יגורו מלחמות, שננו לשונם כמו נחש. ואז ההמשך, שמרייני השם מידי רשע, מאיש חמסים תנצרייני, אשר חשבו לדחות פעמיי, לדחוף אותי החוצה. תמנו גאים פחי, וחבלים פרשו רשת ליד מעגל, מוקשים שתו לי סלע. אמרתי להשם אלי אתה, האזין השם כל תחנוני. ואז מה נאמר בהמשך? איש לשון בא ליקון בארץ, איש חמס רע, יצודנו, נצוד אותו למתחפות. ויגמר. ידעתי, כי יעשה השם דין אני. משפט אביונים, אך צדיקים ידעו לשמך, ישבו ישרים את פניך. זה היה הפרק של אתמול. מי שאומר כל יום חמישה פרקים, הגיע לזה, לא יודע אם שמתם להם. אני קורא את זה, ואני קורא את זה עוד פעם. אז בעצם אני מבין, מה שכבר מזמן הבנו, רק לפעמים אנחנו שוכחים, הכל נמצא. רק צריך לפתוח את העיניים ולראות. ואין ספק שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו שלב אחרי שלב. זה עטוף, זה מכוסה, זה לילה, אבל ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. אז ייתן השם, ובאמת בזו השנה, נכנסנו היום לשנה החדשה, ראשי חודשים, חודש ניסן, נזכה באמת ויתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, וכימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. שבוע הבא יתקיים השיעור.